היי, שלום לכם. רן בנלי מתחנת ירח. זהו הפרק ה-74 של הפודקאסט, והיום זה גם פרק מיוחד, כי תחנת ירח חוגגת 3 שנים להקמתה. הרבה מאוד מילים נאמרו פה במהלך 74 הפרקים האחרונים, שהם הרבה מעבר למה שאני חשבתי שאני אומר. הרבה הסברים ותהליכים ניתנו והתנהלו כאן, וזה הרבה יותר ממה שהאמנתי שאפשרי בפורמט הזה. לפני כל פרק שאני מקליט, יש כאלה ימים שאני מהרהר בהם על מה יהיה הפרק הבא של הפודקאסט. הרבה פעמים אין שאלה ממוקדת שהופנתה אל הפודקאסט, אז לא תמיד יש לי מושג על מה שאני הולך לדבר, עד כמה ימים לפני ההקלטה, ואז איכשהו מתוך הריק הדברים מתבהרים, והנושא מגיע מעצמו ומתברר, ואז המילים נאמרות, וזה קורה ככה כבר הרבה מאוד זמן, ואני שמח ומודה על התהליך הזה, כי מבחינתי הוא מבטא יצירה, והוא גם מאפשר לי לקיים את ההתחייבות שלי לעצמי ולעולם. את הפרק הראשון של הפודקאסט הקלטתי ממש זמן קצר לפני שהקורונה הופיעה בחיים שלנו, בסוף שנת 2019, ומאז הרבה מאוד תהליכים בעולם הזה הועצו, והחיים של הרבה אנשים פתאום תפסו קצב והרגשה אחרת, כי המצב החדש יצר המון פחד והרבה מאוד בלבול וחוסר אונים, כי כל מה שהיה קיים ומוכר התחיל קצת להתערער ולהקצין מסביב, ואני מאמין שיש לכל התהליך הזה המון השלכות רחבות, שעדיין לא הביאו את האפקט המקסימלי שלהם, ובוודאי שאנחנו רק אולי מבינים חלק קטן של הדברים, כשאפשר לומר שההשלכות האלה באות לידי ביטוי, בתחושות של אובדן האמון ובהתעצמות הפחד. ומבחינתי, גם אז וגם היום, יש לי עניין רב שהפודקאסט הזה ימשיך את דרכו, לצד התכנים הנוספים של תחנת ירח בערוצים השונים שלה. רק רוצה לומר בקצרה שלאחרונה העליתי 2 הרצאות חדשות ומצולמות לערוץ היוטיוב של תחנת ירח, ואתם כמובן מוזמנים לצפות ולעקוב אחרי הערוץ, ובאתר של תחנת ירח אפשר להירשם לניוזלטר כתוב שישלח אל תיבת המייל שלכם, אז אתם כמובן שמוזמנים להיכנס לאתר, להירשם ולקבל חומרי קריאה לתיבת המייל שלכם. חוץ מזה והכי חשוב, אני רוצה להודות מקרב לב ובאהבה גדולה וקרבה גדולה לבן שלי עידו, שמלווה את כולנו כאן עם המוזיקה המקורית הנפלאה והמרגשת שלו, שמוסיפה כל כך הרבה ערך לתכנים. ונחזור לעניין. אני יכול לומר על עצמי שאני חסיד נלהב של תהליכים. מעניין אותי המצב של חקר האפשרויות והעצמת ההתפתחות והריפוי יותר מאיזשהו הישג נקודתי כזה או אחר, כשברור בכל מקרה שההתפתחות בזמנים הללו היא מאוד מאוד מואצת, ויש רבים שיגידו שהיא אולי מואצת מדי, וזה גורם לבלבול רב ולתחושת כאוס, וחוסר יכולת להפריד בין אמת ושקר. בגדול זה מצביע על עלייה ברמות הפחד, וגם במידת ההשפעה שלו, ויש יותר ויותר אנשים שמרגישים שהם לא מתאימים יותר למשחק החיים בחוקים החדשים שנוצרו פה בשלוש השנים האחרונות, כי הם לא מבינים את הקצב, וגם לא את התכלית, וגם לא את המטרה, והם מוצאים את עצמם מבולבלים ומפחדים, כי אלו זמנים שבהם הרגישות רבה מאוד ויכולה להפוך בקלות למשקולת, וקשה מאוד לחיות בעולם הזה שבו האמון בבני אדם נמצא בירידה, עולם שבו אנשים מרגישים שהם אולי לא בטוחים יותר כמו שהם היו, והם גם לא בטוחים שיש להם את הכלים לכוון את עצמם לחיים של שקט ושלווה, כפי שהם דמיינו לעצמם מאז ומעולם. כשבנוסף נשאלת שאלה, האם העולם הזה באמת יהיה מסוגל לספק לנו את מה שידרש לנו? התשובה שאני יכול לתת למצב הזה הוא שלדעתי עולם כמנהגו נוהג, ועדיין יש בינינו אנשים רגישים שאולי כבר קולטים שמתרחשים שינויים גדולים מתחת לפני השטח, שינויים שאולי עלולים לאיים על המוכר, לאיים על הידוע והמוסכם, והם מוצאים את עצמם שהם לא מוכנים לחיות בעולם כזה, שנמצא בנסיגה כללית ובעתיד מאורפל, בזמנים שבהם ערכים רדודים נחשבים יותר, והיחסים בין בני אדם לבין עצמם נמצאים בנסיגה, כשלעיתים יש תחושה כאוטית ואין יותר אמון, כי אין יותר ודאות לגבי העתיד, והמצב הזה גורם לערעור עצמי, וכאן אולי איזושהי חשיבה שאם השינויים שיבואו יביאו אותנו לחוויה צמצום משמעותית, אז הנה אנחנו מוכנים לעשות את הצמצום הזה כבר היום, עם ההחלטה להסתגר יותר ויותר, ולצמצם גם את הנוכחות שלנו בעולם הזה. ואם אתם מרגישים ככה, אז הפרק הזה הוא בשבילכם. ואם אתם לא מרגישים ככה, יש לכם הזדמנות לשמוע מה האחרים מכם מרגישים. אני משתדל לא לדבר על עצמי בפודקאסט יותר מדי, ועדיין אני אומר שבפני עצמי, אני משתדל להתייחס לדברים שקורים בחוץ בשוויון נפש עד כמה שאני יכול, ולא בגלל שאין לי חששות או בגלל שאני לא חי כאן, אלא בגלל שהבנתי מזמן שבאתי לעולם הזה לעשות עבודת ריפוי שהתחייבתי עליה עם עצמי ובתוך עצמי, ואין שום מצב או גורם שימנע ממני לעשות את אותה דרך, בדרך כזו או אחרת, כי למען זה אני חי. מהלך הדברים הנוכחי אולי מדאיג הרבה אנשים, אבל המטרה שלו היא להוביל למודעות גוברת, ואנחנו כבר יודעים, מי שמאזין לפודקאסט הזה, שהכל בנוי על אפשרויות, על אי-ודאות, ועל זכות בחירה חופשית מתוך אפשרויות קיימות, ולכן הדברים כל הזמן היו ויהיו בשינוי מתמיד, שבהחלט מאתגר את הצורך הבסיסי של בני אדם בביטחון וודאות, למרות שזו אשליה. אני יכול לומר כחווה שהאירועים החיצוניים יכולים להקיש גם עליי לזמן קצר או ארוך, ולבקש ממני התייחסות נקודתית, ואולי לנסות להפעיל פחד כזה או אחר, ואני תמיד יענה לעצמי את אותה תשובה. הכל נמצא בתוכי, אני אף פעם לא לבד. כל מה שאני רואה בחוץ הוא אשליה, אבל היא עדיין הכרחית למשחק החיים, וכל מה שאני חווה זו בחירה שלי, כי אני אחראי לעצמי, ואני אחראי לבחירות שלי, וכך זה יישאר כל עוד אני חי על הכדור הזה, שהוא עולם של התנסות ולא עונש, וזה לא משנה מה יהיה, וזה לא משנה מה יתרחש ויקרה, אני יודע וחי את העובדה שהדבר היחידי שאני באמת יכול לסמוך עליו, הוא ההרגשה שיש לי. וגם עוד דבר אחד, שתמיד עומדת לזכותי אפשרות הסירוב. ולמרות כל מה שאמרתי על עצמי, חשוב לי לומר כמו תמיד, שאני לא בהכרח יודע או מבין משהו בעולם הזה, ואני מביא לכאן מחשבות ואפשרויות בלבד, ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. Thank you. יש שאלות שמופנות לתחנת ירח שבכולם מוצגת איזושהי דילמה דומה של מאזינים, שאמרו וסיפרו שהם לא יודעים להבדיל בין ההרגשה שיש להם לבין הרגשות שלהם. ההגדרה של המצבים השונים בתוך עולם התחושה לא ממש ברורה להם, אז אני אנסה להסביר את הסוגיה הזאת. הרגשה היא לא תמיד ברורה כי היא חיבור בין הרגש לבין הבנה גבוהה. והחיבור הזה, רגש והבנה, לא תמיד קיים ונוכח, ולכן יש רבים שאין להם גישה קלה לדבר הזה שנקרא ההרגשה הבתוכי. ההרגשה היא ברובה ביטוי רוחני של התודעה, אבל שוב, היא דורשת שהרגש עצמו יעשה איזושהי כברת דרך על מנת לחפש איזושהי מחשבה מתאימה וגבוהה שתסביר לו את התמונה הכללית והרחבה של החוויה הרגשית שזה עתה הוא עבר. אבל בגלל שאצל רוב האנשים הרגש הוא איזשהו מושג דליק ונפיץ שפשוט מופיע בפתאומיות ומשתלט על הכל, אז הוא מבטל את ההרגשה האפשרית, כי הוא לא מאפשר להבנה גבוהה או למחשבה מתאימה להצטרף אליו. וכך, כאשר אני ברגש, אז אני כועס או דואג או מפחד או מצטער או שמח, ואז הרגש הזה הוא כל כך דומיננטי שהוא משתלט על כל המרחב, והוא כאילו לא מוצא את התמיכה של המחשבה הנכונה. אני יודע שיש כאלה שאומרים שהם מרגישים אולי קצת קהים ברגש, או מרוחקים מהרגשות שלהם, ויש כאלה גם שחושבים את זה על אנשים אחרים, ואני מאמין שהם הרבה מאוד פעמים מתכוונים לכך שאין להם את האיכות ההרגשתית האינטואיטיבית שנקראת הרגשה. ואיך אני יודע את זה? כי הם עדיין מתעצבנים וצועקים על הכביש כשהם נוהגים, הם אולי מפחדים להיות במערכות יחסים, מפחדים להתחכך עם העולם, וכאילו הם חווים את העולם ואת החיים, כאילו הם מתבוננים מהיציע, ולא חיים את המצבים האלו בצורה קרובה וברורה וחדה, ועדיין אני שואל, מי הוא זה שמתעצבן על הכביש? מי הוא זה שמפחד להיכנס ולהתחייב במערכת יחסים? מי הוא זה שנרתע ומתרחק מבני אדם, אם לא אותו מושג שנקרא רגש? והקהות הרגשית שהם מדברים עליה מופיעה לא בגלל היעדרותו של הרגש, אלא בגלל שהנוכחות שלו מאוד חזקה, אבל היא לא מכוונת ולא מודרכת, והיא בעיקר, היא לא תמיד מוצאת מחשבה נכונה על מנת להסביר לרגש מה הוא מרגיש. אני עושה איזושהי פאוזה בשביל להסביר סיטואציה אחרת. זה נכון שיש הרבה מצבים שבהם השכל משתלט ומבטל את הרגש, באיזשהם אמירות שמבטלות את מה שאני מרגיש. אני מרגיש שבא לי גלידה והשכל אומר לי שזה משמין, אז לא אכלתי. מישהו מרגיש שהוא רוצה להכיר מישהי מעיר אחרת, אבל השכל אומר לו שזה רחוק מדי, אז הם לא נפגשו. מישהי מרגישה שהיא רוצה ללמוד פילוסופיה, אבל השכל מסביר לה שזה לא פרקטי, אז היא לומדת תכנות. מישהו חולם ומרגיש שהוא רוצה לנסוע למקום מרוחק בעולם, כי יש לו איזושהי קריאה משם, אבל השכל מסביר לו שכרטיס הטיסה יקר מדי. כל אלו בהחלט מצבים שמבטלים את מה שהאדם מרגיש, ובמילים אחרות ועל מנת שתבינו, אני אתן איזושהי דוגמה אחרונה. מישהו יצא לדייט עם מישהי, או מישהי יצא לדייט עם מישהו, והיה להם ערב מקסים ומרתק ונעים ואינטימי, וקרוב מאוד, ועדיין למחרת ובימים הקרובים והבאים, הוא והיא לא יצרו יותר קשר, כי השכל של מי מביניהם עשה את הכל על מנת למצוא את המפריד ואת המעכב, ועשה את הכל על מנת לגרום לאופציה לא להתממש. וזה רק קורה יותר ויותר, וזה קונפליקט של רגש ושכל. מבחינה תודעתית יש בתוכנו איזושהי ציפייה שהשכל יבוא לקראתו ולעזרתו של הרגש באותם אירועים שיש סערת רגשות או חוסר שקט או בעלה או פחד או רגש אחר. ועד השכל או המיינד יסביר לי מה אני מרגיש. לא למה אני מרגיש או מהי הסיבה שאני מפחד או מודאג או כועס, אלא מה אני מרגיש בכלל, איזה רגש. האם זה כעס, האם זה פחד? האם זו דאגה? הלמה אני מרגיש ככה, או גלגולה של הסיבה, היא גלישה לא רצויה בכך של השכל, כי הוא כרוך בצד הפרקטי והמעשי בלבד, ולכן הוא לא רואה את התמונה המלאה, ולכן הסיבות שהוא ייתן ללמה הן הרבה פעמים בכלל לא נכונות. אלא הוא ייתן את מה שנראה על פי ההסתכלות, שהיא הרבה פעמים פרקטית, זה נכון, אבל היא גם הרבה פעמים שטחית. מי שיודע למה אני מרגיש ככה, זו ההרגשה שלי, שהיא האינטגרציה בין הרגש שלי למחשבה הגבוהה, והרעיון של המחשבה הגבוהה הזו, היא לפתוח את המרחב, וכאילו להביט בסיטואציה מרחוק, ולא מתוך נקודת הפגיעות של הרגש, אלא מתוך איזושהי עמדה, שבה הרגש פוגש מחשבה נכונה ומתאימה, והם צועדים יחד לאיזושהי כברת דרך, וזו הרגשה שהיא תלויה באינטראקציה הזאת ביניהם, ולכן היא לא תמיד נוכחת בעולם הזה, שבו אולי כולנו מחונכים להיות יותר מעריצי שכל, מה עוד שהאדם לא צריך לחכות לחיבור הספונטני של ההרגשה שלו, אלא גם צריך לדעת להביא את זה בלשון העם, או לקפות את זה בחיוב כמובן, את החיבור הזה, או להתאמן בשיטוט רגשי שמחפש מחשבה גבוהה. והשיטוט הזה יכול להתקבל מתוך מצב של בעייה, או מתוך מצב של מדיטציה למי שמעדיף, כי דרוש שקט ודרושה הקשבה והתבוננות וכוונה במצב הזה. ואם תשימו לב, הרבה מכם חיים בתוך ערפל של תחושות ורגשות, שאולי הוא בכלל לא ברור לכם, וגם אין לכם פתרון לסוגיה הזו, מלבד הפתרון הנהדר של לדבר ולשוחח עם מישהו, או שעוסקים בכל פעולה שדוחפת את הרגש החוצה, כמו ביצירה למשל, או בפעילות גופנית, ועדיין אפשר לומר שרבים פשוט רגילים לפרוק את ההצטברות של הרגשות שלהם על אחרים. ולעיתים, גם הרגש עצמו לא ברור, ולא תמיד קיימת יכולת הטמעה קלה, כי הרגש בכללותו זה מושג מאוד מתעתע, דווקא בגלל שהוא יושב על תאום הפגיעות, והוא בעצמו יודע ואוהב לשחק עם המכסה של התאום הזה על פי רצונו. לסיכום החלק הזה אפשר לומר שמהלך החיים שלכם חייב להתנהל על פי כללי עולם החומר, כי הוא המנהל, אבל נאמר שההתנהלות מוטב לה להיות רוחנית, ואין ספק שהגישור על המרחק והדילמה הזו מעורר הרבה מאוד בלבול וסבל וכאב, כי ההרגשה מספרת שאדם מודע יעדיף כמובן להתבונן על החיים דרך משקפיים של הבנה גבוהה ורגישות, שהיא בעצם סוג של התבוננות ממרחב פעולה רחב ורחוק ועמוק ומודע יותר, ששואף לראות את כל הפרספקטיבה הרחבה של המצבים, ועדיין אותו אדם וכולנו צריכים לציית לחוקי העולם החומר, למרות שהם אשליה, כי האדם חייב להתנהל בתוך מסגרת ובתוך פרופורציה, כי גם לייעוד וגם לבחירה יש הגדרה ברורה ומוגדרת ותחומה. כך אפשר לומר גם לגבי כל שיעור שקיים בעולם החומר והמימוש. הנשמה סובלת כאשר היא נכנסת לתוך מבנה ולתוך גוף צר ומוגבל, אבל עדיין זו הדרך היחידה לממש, למרות הקושי, להכניס גוף אנרגטי לתוך גוף חומר, ועבור זה כדאי לו לאדם להיות מחובר להרגשה שלו, ובגלל שהפודקאסט הזה רץ כבר 3 שנים, אז אפשר לומר כעת שזה רוב התכלית של תחנת ירח. ומה שנמצא ברוב רובם של הסיפורים שאני מספר לכם, וברוב רובם של הדוגמאות וההסברים שאתם מקבלים, שבהם אני מנסה להציג לכם אירוע, שאלה, או איזושהי תשובה רגשית, שפוגשת צורת מחשבה או הבנה גבוהה, מבחינת רוחב הראייה של האירוע, אז אני יכול לומר, או יש פה דגש, על האפשרויות השונות ועל הפרשנויות השונות של האירוע, ואיזשהו פירוט של כיווני החוויה ונקודות המבט של החווה, בדיוק כמו הדוגמאות שהבאתי לכאן באיזשהם פרקים מוקדמים של הפודקאסט, על כך שהחיים הם בעצם מחזה, שמנוהל על פי כללים ומסגרת ברורה, על במה שהיא עולם החומר, שרק בתוכה מתקיימת זכות הבחירה החופשית, וכך אפשר לומר שיש שחקן או שחקנית על הבמה, ויש מפיק ויש במאי ויש קהל, ויש את העד או את העני העליון שיושב בקהל ורואה את כל התמונה. אתם כחווים או כמתבוננים צריכים לדעת שחיי המודעות וההתפתחות של התודעה יודעים שכל החלקים הללו מתקיימים בתוכי. והיכולת לקבל ולאזן בין התפקידים השונים של יוצרי המחזה באיזושהי פעולה מאורגנת והרמונית, זו התכלית של העבודה הפנימית והתודעה שנדרשת בעולם הרוחני. אפשר לומר שנקודת המבט היחידה שיכולה לתפוס את המצב הנכון היא רק דרך חוויית התעלות או דרך אותו עד או אני עליון שהוא היחיד שרואה את התמונה הכוללת של החוויה, כי הוא היחיד שיודע את ההרגשה המתאימה. ויש אולי כאלה שיגידו, כי כבר אמרו לי, שאולי הבמאי רואה את התמונה המלאה, וזו הזדמנות לענות לזה, שהבמאי רואה מקטעים של החוויה בצורה מבודדת, כשהמקטעים שהוא אמור להוציא לפועל, אלו למעשה מטרות קטנות יותר שהוא מציב, ומוגדרות יותר, כי התסריט המלא יתברר רק בסיום ההצגה, או בסיום העריכה, אם זה היה סרט למשל. ורק תחשבו על רצפת חדר העריכה, וכמה תסריטים אפשר להפיק מאותו סרט צילום, או כמה דברים יכולים לקרות בהצגה אחת כאשר מאלתרים אותה. המפיק או המפיקה רואים רק את הצד הפרקטי והמעשי, והשחקן או השחקנית רק את הצד הרגשי, והעבודה הפנימית היא לאזן בין כולם. מספרים על אישה אחת שהיא מספרת סיפורים במקצועה. היא מקסימה ונהדרת, יפה, חכמה, אינטליגנטית ורגישה, והיא בהחלט אישה שיודעת חמלה. ולמרות כל אלו, או בזכות כל אלו, היא סירבה ומסרבת לחיות בחיי זוגיות קבועים, וסירבה ומסרבת לממש הורות או לחיות בהורות יחידנית. כעת שהיא בסביבות גיל ה-40 שלה, עולות במחשבות חדשות שהיא לא מעיזה לחשוב אותן בכלל, והן מופיעות רק בגלל שעון הזמן המתקתק, ובגלל הקול בראש שלה שאומר לה, יש לך הזדמנות אחרונה לממש את אותו צד רגשי בתוכך שמבקש להתרחב ולממש. זה לא שהיא מתנגדת לקשרים רגשיים מבחינה אידיאולוגית, זה פשוט החנק הרגשי שהיא חובה בשל אותו פחד שקיים בה מאובדן. היא לא חוותה איזשהו אסון גדול, חוץ מזה שאביה נפטר כאשר היא הייתה יחסית בגיל צעיר, והיא עדיין לא נתנה לזה משקל גדול כל כך, כי אולי היא נוכח באמת בילדותה או בבגרותה. ולמעשה, היא כמעט ולא מרגישה שום דבר כאשר היא מביטה בתמונה שלה. היא עצמה חיה בכפר קטן, במקום יחסית נידח, שסיפק ומספק לה את האפשרות לחיות בזול. וכך, היא יכולה לתוות סיפורים כאוות נפשה, ולחוות את הסיפורים שלה בעצמה, כי היא לא יודעת כבר מזמן אם היא זו שכתבה את החוויה, או שהיא זו שחוותה את החוויה. והתמצית של אחד הסיפורים המוקדמים שהיא כתבה מתרחש בתקופת מלחמה הקשה והאכזרית, בית שהייתה דרישה לחיילים בשל מצוקת הקרבות. היא מספרת על אישה שבן הזוג שלה ואבי ילדיה יצא אל אזור הקרבות, והיא טרם שמעה ממנו או קיבלה ממנו הודעה כבר הרבה מאוד זמן. לא עוד חיים ולא עוד מוות. לאותה אישה היו שני בנים תאומים ודומים, בני 16, והיא פנתה ועודתה לשמיים שהם אינם בגיל גיוס. אבל כמו שאמרתי קודם, בשל האובדנים הגדולים בשדות הקרב, היה צורך בחיילים, והצורך הפרקטי תמיד גובר על כל חוק, או על גבול, או על רצון רגשי. והנה באים ודופקים בדלת ביתה, שני גברים לבושי מדים, ומציבים בפניה דילמה. עד זו שצריכה להחליט, מי מבין בנייך הולך איתנו אל אזורי הקרבות. היא עושה את זה כשהיא יודעת שהסיכוי שהוא יחזור הוא אפסי. עצם ההחלטה הבלתי אפשרית והבלתי אנושית הזאת מציבה את אותה אישה תחת משבר שמגיע במכה אחת, ובו היא נשבעת לעצמה ולנשמתה שהיא לעולם לא תיצור יותר קשר רגשי עם בני אדם, שיש בו התחייבות רגשית ואחריות כלפי אחרים. והיא שואלת, האם אני כתבתי את הסיפור הזה ולכן אינני רוצה זוגיות והורות, או שאני זו שחוויתי את החוויה הזו ולכן כתבתי את הסיפור הזה? על מנת להשלים את התמונה אני אספר לכם סיפור נוסף קצר שהיא כתבה. זה התמצית שלו. בכפר קטן ליד איזושהי עיירת חוף גרה אישה צעירה. החיכוך שלה עם העולם היה די מינורי, כי רוב היום עבדה בשדה, והיא כבר מכירה את כל תושבי הכפר שרובם כבר מבוגרים מאוד, כך שהאפשרות היחידה שלה להכיר אחרים וצעירים היא לצעוד פעם בכמה זמן אל אותה עיירת חוף, שיש בה גם נמל, לא גדול ולא קטן. היא מגיעה אל העיירה הזאת במיוחד בתקופות שאוניות עוגנות בנמל, ומלאכים צעירים ויפים מציפים את העיירה לאיזשהו זמן קצר. נדמה שהתקופה הזאת היא ממש כמו שדה חרציות צהובות שמתעורר לחיים, עם צוף תשוקות, דבורים ודבש, ובעיקר אולי עם כרטיס יציאה מחיי העבדות של השדה אל ארץ האפשרויות שנמצאת מעבר לים, וכך היא מוצאת את עצמה מתלבשת במיטב בגדיה והולכת אל אותה עיירה. לא עובר הרבה זמן והיא מכירה מישהו, אבל הזמן קצר כי הוא רק ירד מהאונייה אל החוף לזמן קצר, ויש לה ספיק להכיר, יש לה ספיק להעמיק ולחקור ולהתאהב, יש לרצות, יש להפסיק לפחד, היא בעיקר להיגמל מאותם אין סוף רגעי בדידות בשדות. היא אמורה גם כמובן לחייך ולצחוק, אולי להביא את עצמה על מצבים שהיא לא בטוחה בכלל שהם אמיתיים ולא מאולצים, וכל זה בזכות או בגלל השעון שמתקתק. אחרי שעברו ימים קצרים היא כבר מאוהבת בו, והוא מאוהב בה, ולמעשה מעשה האחדות הושלם לכאורה. ברגע של התעלות הוא הציע להינשא לה, אבל במחשבה שנייה הם חלמו לעשות את זה באיזשהו טקס מרשים מעבר לים, ולא בערת חוף רעועה, וכך הם סיכמו שהוא יפליג על פי המחויבות שלו, ולאחר זמן קצר שנמתח בין 3 שבועות לחודש, הוא יחזור, הם ישלימו את התוכניות שלהם, ויפליגו יחד אל מעבר לים. בקושי עברו להם 3 שבועות, והיא מצאת עצמה כבר עצבנית וחסרת שקט, וכל הזמן רצה אל חלון ביתה שמשקיף אל הים, על מנת לראות אם האונייה מתקרבת. ועוד יום עובר ועוד יום, אין שום דבר, והנה הגיע מועד החודש, ואז הגיעה האונייה אל הנמל, והיא רצה לנמל עם כל החבילות שלה שהיא ארזה, אבל הוא לא היה שם. ואז היא חשבה שזה עיכוב, וזה יחלוף ויסתדר, אבל ככל שעבר הזמן ועברו שנים, היא מצאת עצמה לובשת שחורים, יושבת ליד החלון של הבית ומחכה למלאך שלה, שכל העת הזאת היא משננת לעצמה, שאם הוא לא יחזור, היא לעולם לא תיצור קשר של קרבה שחושף את הלב שלה באופן כל כך פגיע. וכך עברו להם השנים עד שהזדקנה והלכה לעולמה. והיא שואלת, האם אני כתבתי את הסיפור הזה ולכן אינני רוצה בזוגיות, או שאני זו שחוויתי את החוויה הזו ולכן כתבתי את הסיפור הזה? בחיי הרגש וההרגשה יש את כל העונג שבעולם, כי אפשר לחיות את האהבה, אבל אי אפשר לחיות רק את הצוף ורק להיות דבורה שעוברת מפרח לפרח ומזינה את האבקנים שהם הבסיס להמשכיות. העולם הזה הוא עולם חומרי מוקף חומות של מסגרת שמבקש בחירה ברורה והתייחסות ופתרון של מצבים ברורים על מנת שהחוויה תהיה ברורה, ממוסגרת וכזו שנלמדת על כל צדדיה. הזיכרון של האדם זה בכלל לא דבר מצחיק, והסבל האנושי נמתח בין פחדים, טראומות, לבין רגעי התעלות ואושר, כאשר רק קבלה ואהבה עצמית יכולות לספר שתמיד יש תקווה לעתיד טוב יותר. שאדם חי את החוויה שהוא בחר, ועדיין יש לו זכות בחירה חופשית להתנהל בתוך החוויה הזאת בדרך רוחנית, ששמה דגש על ההרגשה שיש לי, שמה דגש על השילוב בין הרגש לבין המחשבה הגבוהה, שמסבירה את כל האירועים מנקודת מבט רחבה, ממקום שרואה את האפשרויות, ממקום שמבין שהחוויה חוזרת על עצמה שוב ושוב על מנת שתהיה למידה, על מנת לשנות פרספקטיבה, על מנת לעשות תיקון במקום מתבקש, ועדיין אין צורך לרוץ עם פטיש ומסמר פרקטיים לכל אירוע ולנסות לפתור אותו באופן מעשי. הרבה פעמים מוטב להתרחק, להקשיב, להתבונן, לתת לרגש להופיע ולאפשר לו לפגוש הבנה גבוהה שתסביר את האירוע ממקום שרואה את האפשרות לחוות ולבחור. מקום שרואה את אפשרות הסליחה והמחילה לעצמי, כי זה מה שבחרתי, והחיים האלו הם לא עונש, הם זכות לחוות ולהיות בני אדם מרגישים וחווים. ולמרות זאת, ולמרות מה שאמרתי, רבים עדיין נשאלו, האם אני כתבתי את הסיפור הזה ולכן חוויתי את החוויה הזו, או שאני חוויתי את החוויה הזו ולכן כתבתי את הסיפור הזה? Thank you. תודה רבה לכם על ההאזנה, או יותר נכון, תודה רבה לכם על 3 שנים של ההאזנה. אני אשמח מאוד אם תמשיכו לשלוח שאלות לתחנת ירח. כמו שאתם יודעים, הדרך הרוחנית מתפתחת על ידי שאלות שהאדם שואל את עצמו. אפשר ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.coil. בקישור הזה גם אפשר להירשם לניוזלטר, שיוצא פעם ב3 שבועות, וכך תוכלו לקבל חומר כתוב אל תיבת הדואר האלקטרוני שלכם. אפשר גם ליצור איתי קשר דרך הוואטסאפ, או דרך הפייסבוק, או דרך האינסטגרם של תחנת ירח. אתם מוזמנים כמובן לבוא ולבקר בערוץ היוטיוב של תחנת ירח. העליתי בו הרצאות חדשות, כמו שאמרתי קודם, מצולמות. אתם מוזמנים לבוא לבקר, לצפות ולהירשם לערוץ. אני מודה שוב לבן שלי עידו, מוזיקה מופלאה, מעניינת, מרתקת ומרגשת שלו, שמוסיפה כל כך הרבה לתכנים של תחנת ירח, אז תודה לך עידו. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.